שלום לכולם, ערב טוב. היום נעסוק במבוא לנס חנוכה ברמת הפשט, הכוונה היא ברמת הפשט ההיסטורי, כי מרוב, לפעמים מרוב רעיונות ומהלכים ווורטים על חנוכה, קצת מתרחקים מהליבה של האירועים. ונקרא פשוט ביחד, לא, אין פה הרבה חידושים, את החלק הראשון של ספר חשמונאים או מכבים, שקוראים לזה ספר מכבים. יש ארבעה ספרים שנקראים חשמונאים או מכבים. חשמונאים ראשון הוא הטוב שבהם, והיום התפיסה המחקרית היא שהוא נכתב די קרוב לזמן המאורעות, אם לא באותו דור, אז ממש בדורות הסמוכים. והסיפור שלו הוא מעניין, זה ספר שנכתב במקור בעברית, תורגם ליוונית בשביל היהודים דוברי הארצות היווניות והלטיניות, והמקור העברי עבד, ובעצם הכנסייה שימרה אותו, תרגום ה-70 ועוד, היא שימרה אותו, ותורגם שוב לעברית לפני 100 שנה ומאז כמה פעמים, אז בעצם מה שיש לנו זה בעברית, אבל בעצם זה תרגום של התרגום. וזה ספר שהוא אמין מבחינה היסטורית וגם אמוני מבחינה יהודית, והוא ספר טוב כהכנה לחנוכה. אז בואו ונראה, ממש בלי הרבה לקרוא. קודם כל לא רואים השפעות נוצריות, בית גם הנוצרים במידה מסוימת קידשו את הספרים הללו, אז כמו שהם לא שלחו יד בתנך, לא שינו את התנ"ך, אז גם כן את הספרים הללו. ברוכים הבאים, ערב טוב. אמרנו שאנחנו ככה נקרא ביחד מספר חשמונאים כמבוא לחנוכה.
מי כתב?
מי כתב אותו? אנחנו לא יודעים מי כתב אותו. אבל זה ספר אמין וזה ספר אמוני גם, לא רק אמין. טוב, לא יודע כמה נספיק היום. נכון, אתה צודק. הספרים חיצוניים זה ספרים... זה שם שלא אומר הרבה, כי ספרים חיצוניים זה חיצוניים למקרא. היינו, זה ספרים שלא נכללו בתנך. יש ביניהם ספרים לא טובים, יש ביניהם ספרים טובים, יש ספרים ניטרליים, וצריך כל אחד מהם לבדוק אותו לגופו. טוב, ויהי אחרי הכותל אלכסנדרוס מלך מקדוניה, את דריווש מלך פרס וימלוך תחתיו. הוא אלכסנדרוס בן פוליפוס אשר יצא מארץ קיטים, וימלוך בארץ יוון לראשונה, ויוסף להילחם מלחמות רבות, וילכוד ערים בצורות, ויח את מלכי הארץ לפי חרב, וילך הלוך ונסוע עד קצווי הארץ, ויקח שלל גויים רבים. ויהי כי נכבשו כל הארצות לפניו, וירום ליבו ויגבה מאוד, ויאסוף עוד חיל גדול, וימלוך על ממלכות רבות בארצותם לגוייהם, ויהיו לו למס עובד. אז על מי אנחנו מדברים? אלכסנדר מוקדון, וממוקדוניה, זה ארץ קיטים שהיא מצפון ליוון. הוא היה בן טיפוחיו של אריסטו, זה היה המורה הפרטי שלו, והוא היה מצביא גדול, והוא בעצם ניצח את הממלכה הפרסית, את דריווש, וכבש את כל המזרח ממקדוניה ועד להודו, שטחים עצומים. ויהי אחר הדברים האלה, ויפול למשכב ויחל, הוא מת בן 33 בסך הכל. וירא כי קרבו ימיו למות, ויקרא לכל שריו ועבדיו אשר גדלו איתו מנעורה, ויחלק להם את מלכותו בעודנו חי. המלכות שלו הייתה אדירה, אז היה ברור שלא אחד יירש אותה, אלא היא תחולק. וימלוך אלכסנדרוס 12 שנה וימות, ויהי אחרי מותו, וירשו שריו את כל מדינות מלכותו, וילכדו איש איש את ארצו, היינו את הארץ שהוא הוריש להם, וישימו כתר מלכות בראשם, וימלכו הם וזרעם אחריהם ימים רבים, והרעות גברו מאוד בארץ, זה מה שנקרא היום מלחמות הדיאדוכים, מלחמות היורשים. למשל, הייתה מלחמה קשה מאוד וממושכת בין הסלווקים, שבית סלווקוס, שאלו מצביעים עם מוצא יווני שמלכו בסוריה, לבין התלמיים, לבין תלמי וביתו, שהיה היורש של אלכסנדר, שקיבל את מצרים. ואם יש מלחמה בין סוריה למצרים, מי נמצא בין הפטיש והסדן? ארץ ישראל, כמו בתקופת המקרא, בין אשור או בבל לבין מצרים, כל פעם מסע כיבוש, פעם מדרום, פעם מצפון, אז ככה גם בזמן הבית השני, אנחנו מדברים עכשיו על תקופת הבית השני. עכשיו, אז יוצא שהיוונים של חנוכה זה לא יוונים יוונים, זה יוונים סורים. זה בעצם, זה תרבות הלניסטית. מה זה הלניזם? הלניזם זה יש בחושך השם אור לי, זה חנוכה. הלניזם זה תערובת של תרבות יוונית עם תרבות מזרחית. היינו התרבות הכובשת עם התרבות הנכבשת. בסדר. נמתין לאור והיא אור. יופי. מהם יצא שורש רע על הארץ, הוא אנטיוכוס המפואר בן אנטיוכוס, אשר היה לערבון, נלקח לבן ערובה ברומא. ותהי ראשית מלכותו בשנת 37 ומאה למלכות יוון. כל המניין הזה זה בעצם לכיבושי אלכסנדר.
שורש רע מפואר.
נכון. הוא קרא לעצמו תאוס אפיפנס. תאוס אפיפנס זה האל המתגלה. היה לו איזה שיגעון גדלות כזה. אחרים קראו לו תאוס אפימנס, אפימנס זה המטורף. ועוד נראה שלהבדיל מהיוונים, מרוב מלכי יוון שלרוב לא כפו את התרבות שלהם על העמים הכובשים, אלא עשו את זה בדרכי נועם והקימו מה שנקרא פוליס. פוליס זה עיר, שאז אתה אזרח של העיר ואתה שווה זכויות, אבל אתה גם תרצה או לא תרצה, אתה מקבל עליך בלי להרגיש את התרבות ההלניסטית. הוא ניסה לכפות, הוא ניסה לכפות את התרבות ההלניסטית ביהודה, ולמה הוא ניסה לכפות? במידה רבה הבעיה היא לא עם היוונים אלא עם המתייוונים, שבעצם הם דרשו את זה, וזה גרם לתגובת הנגד של החשמונאים. והיא בעת ההיא ויצאו אנשים בנבל יעל מקרב ישראל וידיחו את עם הארץ למור, הבה נכרתה ברית את הגויים אשר סביבותינו, כי מאז אשר סרנו מאחריהם מצאונו צרות, אני מדלג שמאלה לא למטה, זה בשורות לא בתורים, מצאונו צרות רבות ורעות. ויטב הדבר בעיני העם וישלחו מלאכים אל המלך לסוריה, לאנטיוכיה, שם ישב צפון מערב סוריה, שם ישב המלך אנטיוכוס. ויצב המלך בידם ללכת בדרכי הגויים ובחוקותיהם. אז הדרישה לייבן את יהודה ואת ירושלים, מאיפה היא יוצאת? מירושלים, ודווקא מחוגי הכהנים, מהאריסטוקרטיה. ויקימו בית משחק, גימנסיון, בירושלים כמשפט הגויים, ולא מלו עוד את בניהם, ויעזבו את ברית הקודש ללכת בחוקותם, ויתמכרו לעשות הרע בעיני השם. ויהי כשבט אנטיוכוס בטח על כיסא מלכותו, בית משחק גימנסיון, מקום שעושים בו תחרויות ריצה, תלת משקולות, אגרוף וכיוצא בזה, בעירום, לכן גם הם לא מלים, כי הם כבר מתביישים במילה וכו'. וזה הפוליס, זה הפוליס, אתה צריך ללמוד יוונית, לקרוא הומרוס, לקרוא ספרות יוונית, זה כלול גם באלילות בסופו של דבר, להקריב קורבנות לזאוס וכו' וכו'. מה אתה אומר שלום? כן? נכון, שככה אחר כך נשאבים גם לתרבות וגם לדת, בדיוק. כן, קרקסאות, התראות, נכון, תרבות, כן, תרבות, זה מעצב את כל את האדם ואת העם. ויהי כשבט אנטיוכוס בטח על כיסא מלכותו בסוריה, ויסעהו ליבו לכבוש את ארץ מצרים ולהסתרר על שתי הממלכות. ויקום וילך ארץ המצרים ואת עמו לקח עמו, ויהי לו רכב ופרשים ושנהבים, דהיינו פילים, שזה היה הטנקים שלהם, ואוניות, מחנה כבד מאוד. כי את מצרים מתקיפים בעיקר מהים, קשה לצלוח את מדבר סיני. וילחם את תלמי מלך מצרים, שהם שניהם כאילו בני היורשים של אלכסנדר. וירא תלמי מפניו וינוס, והעם נפלו חללים חללים, וילכוד כל עיר מבצר במצרים, ויבוז שלל רב מאוד. ויהי אחרי שובו מעקות את מצרים בשנת 43 ומאה למלכות אלכסנדר. ויעל על ישראל למלחמה, כשהוא חוזר ממצרים אל סוריה, אז הוא אומר כבר, by the way, ויבוא בחיל כבד ועצום ירושלימה. מה אתה אומר, אופיר? ויבוא בעזות מצח אל הקודש פנימה, ויקח את מזבח הזהב ואת המנורה ואת כל כליה ואת שולחן הפנים ואת כערותיו ואת כפותיו ואת המזרקות ואת פרוכת המסך ואת הכותרות וכל עדי הזהב אשר לפני ההיכל ויקצץ אותם. למה הוא לא לקח את הארון?
לא היה.
לא היה ארון בבית שני, מצוין. ויקח גם את הכסף ואת הזהב וכל כלי חמדה וכל אוצר תמון אשר מצא, ויקחם ויעבירם אל ארצו לסוריה, כי מסע מלחמתי צריך גם לממן. מי ישלם את זה? היהודים. אוצר המקדש. יהודים היו מתנדבים למקדש, ויחמקה רבה בעם, וידבר עליהם בגאווה ובוז, ויהי אבל גדול ישראל בכל מושבותם. שרים וזקנים נאנחו, בחורים ובתולות אומללו, ופני נשים יפות חומרמרו. חתן וחלה בחופתם ספדו וילילו, אבלה נבלה הארץ על יושביה, ובכל בית יעקב תענייה וענייה. ויהי מקץ שנתיים ימים, וישלח המלך את שר המיסים על ערי יהודה. למה? כי הכהן הגדול שהיה מתייוון, הוא שילם הרבה כסף. הוא אמר, אם אתה תמנה אותי לכהן גדול, אני אעלה לך מס כל שנה כך וכך. ואחרי שהוא ראה שקצת קשה להוציא מהעם כאלה סכומים גדולים, אז הוא קרא לשר האוצר, שר המיסים, לבוא ולעזור לו לשכנע אותם לשלם את המס השנתי שהוא התחייב. ויעל בעם כבד ירושלימה וידבר איתם טובות, אך תוך ומרמה, כן, רשע ומרמה היו בלבבו, כי כאשר האמינו לחלק שפתיו, כן, לחלקות שפתיו, חלקלקות שפתיו, ויאספו העירה, פתחו לפניו את שערי העיר, ויפול עליה באגרוף רשע ויהרוג עם רב מישראל, ומתחיל לטבוח בתוך ירושלים. ברוך הבא, יש שם דף בכניסה, אתה יכול לקחת לך. חינם אין כסף. ויבוז את העיר ויצא את אש בקרבה ויהרוס את הבתים ואת החומות מסביב, ויקח את הנשים ואת הטף ויוליכם בשבי וינהג את מקניהם. ויבצר את עיר דוד בחומות גבוהות ומגדלים ותהי להם למצודה. אז אין הכוונה לעיר דוד, מה שאנחנו קוראים עיר דוד שנמצאת מדרום להר הבית, אלא למבצר אנטוניה. מבצר אנטוניה נמצא בצפון מערב הר הבית, ושם הוא הקים איזו מצודה גדולה שבעצם חולשת על המקדש ושולטת על כל מה שקורה בו. וישכן אנשי וליעל בקרבה, גויים ומתייבנים, ויתחזקו בה ויצברו בה אוכל ונשק וכל רכוש ירושלים העבירו שמה. ויערבו מעל המצודה למקדש השם, וישפכו דם נקי סביבותיו, וזה מתנכלים לעבודת הקורבנות. באופן עקרוני יכול להיות שכהן עולה בכבש להקריב את קורבן התמיד, ואיזה חץ יפלח את כבדו, חץ שנורא מהאנטוניה שחולשת על המקדש. ויחללוהו את המקדש, ותהי המצודה לשטן ולמוקש לישראל ימים רבים. וינוס כל אזרח בישראל מירושלים, וזרים ישבו תחתם, הגיעו גויים, ותהי העיר זרה לזרעה ותקי את בניה. מקדשה היה לשמה, כן, לשממה, ומועדיה נהפכו לאבל, שבתו שבתותיה וכל כבודה לעין, ותרב חרפתה וקלונה מתפארתה והדרה. ועכשיו באות הגזרות ככה, מי שלא הבין עד עכשיו, אז עכשיו זה ברור. ויכתוב המלך את המגמה, כן? ויכתוב המלך אנטיוכוס אל כל מדינות מלכותו למור, אך תורה אחת וחוקה אחת לכל יושבי ארצנו. כולם צריכים לקבל עליהם את התרבות ההלניסטית, היוונית. ויעזבו כל עמי הארץ את חוקותיהם, ויעשו כאשר ציווה אותם המלך. עמים רבים נכבשו על ידי היוונים, וכולם הושפעו על היוונים, מהיוונים, גם השפיעו עליהם, כמו שאמרנו שההלניזם זה תערובת של דתות המזרח עם התרבות היוונית. ויאותו גם רבים מבני ישראל ויזבחו לאלילים ויחללו את השבת, וישלח המלך ספרים ביד הרצים אל ירושלים ולכל ערי יהודה, ויצווים ללכת בדרכי גויי הארץ, לבלתי אקריב עוד עולה ומנחה בקודש ולבלתי אסך נסך להשם ולהפר את השבתות ואת המועדים, לחלל את המקדש ואת הכהנים ולהקים במות ובתים לאלילים ולקריב בשר חזיר וכל בהמה טמאה. ויצב לבלתי הימול להם כל זכר, ולשקץ את נפשותם בכל דבר פיגול, להעבירה מחוקות אלוהים ולשנות את דרכם. וכל אשר ימרה את פי המלך, מות יומת, בכפייה, לא בפיתוי, אלא בכפייה. אלה הדברים אשר העביר בכל מדינות מלכותו, ויפקד פקידים על הארץ לעשותם, וישלח לכל ערי יהודה ויצבם לזבוח זבח לאלילים, ויסוגו רבים ממצוות השם ויצמדו לגויים ותשחט כל הארץ לפניהם. ויהי הם נוגסים את העם ויתחבאו במערות ובכל מקום אשר מצאו שם מפלט. ברחו למדבר יהודה, ברחו למערות וחבחים ומדברות, כמו שהרמב״ם כותב בהלכות דעות, ובלבד שלא יצטרכו לעבור על תורה ומצוות. והיא בשנת 145 למלכות אלכסנדר, ב-15 יום לחודש כסלב, ויקימו שיקוץ משומם. המקור של הביטוי הזה בספר דניאל. וחיללו המקדש המעוז, כך כתוב בדניאל, דניאל חי לפני בניין הבית השני. וחיללו המקדש המעוז, שם הוא מתנבא על מלכות יוון, הוא מתנבא על העתיד, והסירו התמיד, היינו הפסיקו את עבודת התמיד, ונתנו השיקוץ משומם. אז זה מזבח לאל זאוס, שהוא האל היווני הראשי, ויקימו שיקוץ משומם, זה ביטוי מדניאל, על מזבח השם, ויבנו במות בכל ערי יהודה מסביב, ויזבחו ויקטרו בחוצות העיר ולפני פתחי ביתם, ויקראו את ספרי תורת השם לקראים וישרפו אותם באש, וכל אשר נמצא איתו ספר ברית השם, מי שמחזיק ספר תורה, שזה מצווה על כל יהודי, וכל השומר את פי השם מקו לפי חרב כאשר ציווה המלך. אז זה שעת השמד, מה שנקרא בהלכה, שקופים את ישראל לבטל תורה ומצוות. אבל מי שקיבל על עצמו את תרבות יוון, להבדיל מהמן שהיה צורר הגוף, פה מי שקיבל עליו תרבות יוון, בסדר גמור, הוא אזרח שווה זכויות לכל דבר בעניין. המלחמה הייתה על הרוח, על התרבות. כמשפט הזה עשו לבני ישראל מדי חודש בחודשו, בהיקבץ העם אל הערים. ראש חודש היה יום של מדוע את הולכת אליו, לא חודש ולא שבת. אז כשבאו היהודים שהיו חקלאים אל הערים, אז חייבו אותם בראש חודש במקום לעבוד את השם במקדש וכו', להקריב קורבנות לאלילים ולאכול פיגולים וכו', חלל את השבת. וב-25 יום לחודש, לאיזה חודש? אז זה תאריך מעניין, נכון? כ"ה בכסלו, נזכור את התאריך הזה. זבחו את זבחיהם על הבמה אשר הקימו נוכח מזבח השם. אז חנוכת הבמה הייתה בכ"ה בכסלו, שנת 145 למלכות יוון. ואנשים אשר מלו את ביניהם ומתו על פי המלך, את העוללים תלו בצווארם, ואת המלים אותם הרגו בחרב ויבוזו את בתיהם. ורבים מבני ישראל דבקו בתורת השם, וישמרו מאכול כל דבר טמא, ויבחרו את המוות משקץ את נפשותם, ומחלל את ברית השם וימותו, ויהי קצף גדול על כל ישראל. ככה ההלכה אומרת, שבשעת השמד, גם עבירה שבדרך כלל ההלכה אומרת יעבור ועל יהרג, היות וכאן זה עקרוני, אז כל דבר הוא בבחינת יהרג ואל יעבור.
מה הכוונה?
הכוונה היא שעם ישראל היה במצב קשה מאוד, לחוץ, כן, האויבים, כלומר, דחקו אותנו לפינה, מה שנקרא. זה היה כאילו להיות או לחדול עם הגב לקיר, שעם נמצא עם הגב לקיר, אז הוא מוצא את הכוחות גם להפך את הגלגל, להתנגד. בימים ההם היה כהן גדול בישראל, כהן בישראל, למה אמרתי כהן גדול? יכול להיות שכן. הוא רק אומר שהרבה עדיפו ממש בגלוי.
הוא מחשיב את ה... אם היה, הוא מחשיב אותה כבר כמתייבים לכל דבר.
בעל כוחם. היה את אלה שהובילו, כמו בכל, יש מיעוט קטן שהוא קיצון לכאן או לכאן, ויש את הרוב הדומם, מה שנקרא, שהוא מסתגל למציאות, אבל הוא לא לוקח פיקוד. לא לכאן ולא לכאן. לא, לא, לא נראה לי, לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, אלא אני אומר שהוא גם צריך, אופיר, צריך לקחת את הכל בערבון מוגבל, כי זה אמרנו מקודם, זה תרגום של תרגום. הספר נכתב עברית, תורגם ליוונית וחזר לעברית. אז אי אפשר לדייק פה כמו שאתה מדייק ברמב״ם במשנה תורה. נכון, אתה צודק. זה רואים איך? והיא קצף גדול, כן, זה נכון, זה במלאכים, במלחמה במלך מואב, שהוא עולה את בנו על החומה שם וכו', נכון, הוא לוקח פה המון, יפקד פקידים, זה מגילת אסתר וכו'. נכון, כמה וכמה, כן, היה כהנה, הרטום, שוורץ, כמה וכמה תרגומים נעשו.
השאלה קיבלת מקבילה במקור...
ביווני?
ביווני, למשל, יש מקבילה לתנ"ך.
אתה רואה פה שכן, אתה רואה שזה עלית על נקודה נכונה, שיש פה, המחבר היה בקי במקרא.
ואנשים אשר מלו את בניהם,
יש שם דף.
נטו על פי המלך,
המלך ציווה שאישה שמלה את בנה, כי הגברים ברחו בכלל, הגברים היו או הומתו או ברחו, ואנשים מסרו את נפשן, למרות שהם לא מצוות על המילה, אלא הגברים על מצוות מילה, כמו ציפורה. ברוכתו אדונו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בימים ההם היה כהן בישראל ושמו מתתיהו בן יוחנן בן שמעון מבני יהויריב בירושלים, כן, ממשמרת יהויריב שמקומה היה בירושלים. משמרת יהויריב נזכרה בספר דברי הימים, היא המשמרה הראשונה מכף דלת משמרות כהונה.
הם בקינות של שמה.
נכון, אני על משמרתי משמרת יהויריב. זה כבר שהם בחורבן, זה הייתה משמרתם. והוא יושב בהר מודעית, כן, במודיעין שנמצאת בין ירושלים ללוד, פחות או יותר. משפחת מרורי, הם מתייחסים למשמרת יהויריב. זה גם קצת השם, הוא תגרה, הוא ריב, יש קשר.
זה מה שמצאו בתימן, אתה
יודע? בתימן מצאו משהו אחר. יש במסגד בתימן, באיזה מקום, בית חבר, קוראים לו, אני חושב משהו כזה, איזה כפר בתימן, שמצאו שם בתוך מסגד אבן, הפוכה כמובן, כי הם לא יודעים קרוא וכתוב, או שבתימן קוראים הפוך, אז זה בסדר, ששם יש את בעברית את ה-24 משמרות כהונה, ואז כנראה שהאבן הזו נלקחה מאיזה בית כנסת שהוחרב לפני הרבה שנים, ושימשה למסגד, אבל אתה רואה ש...
בית כנסת בתימן?
כן, ואתה רואה שפשוט היהודים שם שימרו את זכר משמרות הכהונה, כאילו את ה... אבל עכשיו לא מומלץ לנסוע לבקר שם, עכשיו הם משלמים על מה שהם עשו לנו 2,000 שנה. והיו לו 5 בנים ואלה שמותם, יוחנן הקדשי, שמעון התסי, ויהודה המכבי, בקוף, לשון מכבת או בכף, אלעזר החורני ויונתן הבפסי, לא ברור מה משמעות השמות הללו. וירא מתתיהו את התועבות אשר ביהודה ובירושלים, ויקונן ויאמר, אוי לי כי נולדתי לחזות את שבר עמי וקריה הקדושה בידי בני נכר, מקדש אלוה בכף זרים, והחלו לזרה כאיש חרם, כל מחמודיו נהלכו, עוללים בחוצות נחנקו, נתלו בצברם, כמו שראינו, ומבחר בחורים לטבח הובלו, צבי תפארתנו המקדש, או ארץ ישראל, לחבל שוסים, ורכושנו שלל גויים, חלפה קלטה כל הדרה, שרתיב המדינות נהפכה לשפחה, זה מזכיר את איכה, מקדש השם לשמה ותפארתנו למשיסה, שדוד ושמם בכף עם לא עז. ועתה הכחה לא הקוץ בחיי, ויקראו מתתיהו ובניו את בגדיהם, וילבשו שק ויתאבלו מאוד. עכשיו נשים לב, מי שמנהיג את המרד זה משפחה ממודיעין, לא מירושלים. ירושלים הכהנים ישבו טוב טוב, הם היו גדולי המתייוונים, ככה דווקא הכהנים, הצדוקים. והיא כאשר באו פקידי המלך עיר מודעית להעביר את העם מתורת השם לעבודת האלילים ולזבוח להם, עכשיו זה נראה איזה אנחנו זוכרים מהגן עוד. וילבו עליהם רבים מבני ישראל ומתתיהו ובניו התחזקו, ויאמרו שרי המלך אל מתתיהו למור, הן איש נגיד ונכבד אתה בקרב עמך, ומספר בניך רבים וגם רבה משפחתך, לכן קרב נעתה ראשונה לעשות את מצוות המלך, כאשר עשו בכל מדינות מלכותו, וגם כל אנשי יהודה וירושלים, תמיד אומרים לך, מה, אתה תהיה שונה מכולם? כולם עושים ככה. ואתה ובניך תמצאו חן בעיני המלך, וייתן לכם זהב וכסף ומתנות יקרות. ויסם, אז הם האמינו שאם מתתיהו יקריב קורבן לאליל, אז מי יראה אותו ולא יבוא אחריו. ויסם מתתיהו את קולו ויאמר, אם אמנם יסורו כל עבדי המלך גוי גוי מאלוהיו, וישמעון לקולו, לקול המלך, להמיר את חוקות אבותיהם, גם אם כולם יעשו ככה לא מעניין אותי, לכן אנוכי ומשפחתי, כי לא נסור ימין ושמאל מאחרי חוקות אבותינו. חלילה לנו לשוב ממצוות השם אלוהינו ולפר בריתו איתנו, לכן את דתי המלך לא נעשה ואת חוקותינו לא נמיר בחוקות המלך. ויהי כחלותו לדבר ויגש איש מבני ישראל לעיני כל הניצבים אל הבמה אשר במודעית. מה זה מזכיר הפסוק הזה? אם כבר אוריאלי כבר הכנסת אותנו לראש הזה. לעיני כל הניצבים ניגש איש את זמרי בן סלו, עוד מעט נראה את פנחס, אבל זה זמרי, זה גלגול זמרי, כן? אשר במודעית לזבוח זבח כאשר ציווה המלך התנדב, וירא מתתיהו, זה פנחס, ועוד מעט נדבר על פנחס משהו, וירא מתתיהו ויחם לבבו ותבער קנאתו על תורת אלוהיו, וירוץ בחמתו אל האיש וימיתהו אצל הבמה וגם את הפקיד המית ויתוץ את הבמה. ויקנה לתורת אלוהיו כאשר עשה פנחס לזמרי בן סלו, וירוץ אחריכן בתוך העיר ויקרא בקול גדול ויאמר, מי האיש שחרד לתורת אלוהיו ומחזיק בבריתו יבוא אחריי, ויברח הוא ובניו אל הרי המדבר, ויעזבו כל אשר להם בתוך העיר, את כל הרכוש, המשפחה, וכל האנשים אשר נגעה תורת השם בלבבם, שהיה אכפת להם, הלכו אחריהם וינוסו המדברה, וישבו שם הם ונשיהם וטפם ומקניהם, כי גבר הקצף מאוד מאוד, היינו הם ידעו שהתגובה של המלך לא תאחר לבוא, ולכן הם נמלטו. מדבר זה מקום לא מיושב, וינהג את הצון אחר המדבר, או מדבר זה לא... לא, לא, מה שאנחנו קוראים היום מדבר זה כאילו, זה צייה, צייה, שממה, מדבר ושטח מרעה, שטח לא חקלאי. אז כל הערים של, עוד מעט נראה, כלומר, עיקר מה שהמכבים ברחו זה ממודיעין להרים הרי גופנה, הרי גופנה זה פחות או יותר אזור רמלה של היום וכיוצא בזה, מעלה לבונה, כל האזור הזה שם, זה מדבר. מדבר זה מקום כאילו לא חקלאי, לא מיושב, לא מקום שומם, כאילו לא במשמעות של היום. וישמעו אנשי המלך בעיר דוד, היינו באנטוניה, במצודה, המתייבנים, אשר בירושלים, שזה המוצב הקדמי של המלך ביהודה, כי רבים הכבידו את ליבם לבלתי עשות את מצוות המלך. למה? היה תקדים, קם בזה מישהו והראה שאפשר לשים פס, אפשר לצפצף, אז זה גרם להכבדה חמורה בנכונות של העם ליישר קו עם התהליך. וכי גם עזבו את הערים להסתתר במדבר ונקבצו עליהם עם רב, ויקומו פתאום להתגולל עליהם ביום השבת, ויאמרו להם, עד אנה מענתם לשמוע בקול המלך, קומו נא וצאו מזה ועשו את מצוותיו וישבתם בטח, ויענו ויאמרו לא נצא כי את דבר המלך לא נעשה ואת השבת לא נחלל. ויגשו אל המערה, אני עובר ימינה לשורה השנייה האמצעית, ויגשו אל המערה ויערכו כלי מלחמה לקראתם, ואנשים אשר בקרבה לא הרימו את ידיהם לראות אבן או לסקור את פיה, כי זה שבת ואבן זה מוקצה, יש גם איסור הוצאה. ויאמרו עליהם נמות הפעם בניקיון כפינו, מין פסיביות כזו מוחלטת, והשמיים והארץ עדים בנו כי בזדון תארגונו. ויפלו עליהם ביום השבת ויהרגו כל אשר במערה, וימותו הם ונשיהם בטפם ומקניהם, ויהיו המתים כאלף נפש. וכאן התחדשה הלכה שפיקוח נפש שנלחמים גם בשבת. נכון, למדנו את זה לא מזמן, סוף פרק שני בהלכות שבת ברמב״ם. הרב גורן מדבר על זה בספרים שלו, משיב מלחמה ותורת המועדים, מדבר על זה, מה הם לא ידעו את ההלכה, לא ידעו את ההלכה הפשוטה הזו, שפיקוח נפש דוחה שבת. מה?
חרדים בקום המדינה גם היה להם התנגדות לפעולות של הצבא בשבת.
כן? לא זכור לי כזה דבר. אתה בטוח?
הסיפור של הרב נוש,
כן? יכול להיות, לא מכיר.
אני לא עושה את זה החרדית.
טוב.
מפה זה גם ביטוי אחרי שבת אחר כדי שישמור הרבה שבתות,
לא? גם מכאן, כן. אם כי שם זה חולה, אבל פיקוח נפש דוחה שבת. פה ההלכה הזו הגיעה, כמו שנראה מיד, לנקודת קצה.
היה סיפור דומה גם ליהדות בערב הסעודית, בחלפון, לא?
שמוחמד ניצל את השבת והתקיף אותם, נכון, לשבטים בערב, נכון. זה הרבה יותר מאוחר, נכון?
ועדיין
לא חלחלה ההלכה הזו, קשה ליהודי לחלל שבת. ומתתיהו ורעב שמעו את הדבר ותצר להם מאוד, ויאמרו איש אל אחיו, אם אסון נעשה כאשר עשו אחינו לבלתי התייצב לפני הגויים בעד נפשנו ותורתנו, עוד מעט וישמידונו, אם הם יודעים שבשבת אנחנו ידינו קשורות. ויבעצו כולם ביום ההוא למור, אם ילחם ילחמו אויבינו בנו ביום השבת, ויצאנו לקראתם ועמדנו על נפשנו, ולא נמות כמות אחינו במערות. שם התחדשה ההלכה הזו. והתקבצו עליהם רבים מחסידי בני ישראל אשר יראת השם בלבבם, וכל הממלטים את נפשם מפני עוכריהם, והתחזקו בם. היינו, הם עודדו אותם שהצטרפו אליהם עוד ועוד אנשים. והיא כי עתקו וגם גברו חיל, ויקו באפם ובחמתם כל הפושעים בישראל, היינו המתייבנים, והנמלטים מהמתייבנים, מי שלא נתפס, נסו אל הגויים, נסו לפלשת, למישור החוף, אבל בעצם פה הגלגל מתחיל להתהפך, כי מתתיהו ובניו הנלווים עליהם מתחילים לזנב ולפשוט על הערים, ממקומות, הם כמו פרטיזנים כאלה, ומתחילים להקות במתייבנים ולגרום להם לברוח.
הם הצליחו להתבסס בחלק מהערים או שהם נשארו כמו פרטיזנים?
נראה ככה, נראה שזה לא רצו שיתפסו אותם אולי. ומתתיהו ורעב עברו בכל גבולי ישראל ויתצו את הבמות וימולו את הילדים אשר לא נימול בשר אורלתם, כבר כמה שנים שאסור לימול, ותצלח המלאכה בידם וירדפו ביד רמה אחרי רודפיהם, ויצילו את תורת השם מיד הגויים ומלכיהם, ולא נתנו עוד הרים את קרנם. ויהי כי זקן מתתיהו וקרבו ימיו למות, ויקרא אל בניו ויאמר עליהם, כן הרי לגור במערה ובזה, זה לא תנאים אופטימליים בשביל אדם בגילו של מתתיהו, הנה עת רעה וזוועה, עת צרה ותוכחה לישראל. לכן קומו בניי וקנאו לתורת אלוהינו, שימו נפשכם בכפיכם על ברית אלוהינו. ותראו איזה יופי, איך הוא חורז את כל ההיסטוריה של עם ישראל, ומביא להם תקדימים לאנשים שהיו מוכנים לשלם מחיר מאוד יקר, וקנו את עולמם, כי הם לא הסתכלו על השיקול הרגעי, אלא הסתכלו על שיקול של נצח, על טווח של נצח. זכרו את המעשים אשר עשו אבותינו בימי קדם, והיו לכם אותם המעשים לשם ולתפארת לדורות עולם. אברהם אבינו נוסה במסע בניסיון, והאמין בהשם ותחשב לו לצדקה. יוסף שמר את משמרת השם בעת צרתו, פרשת שבוע, אשת פוטיפר, והיא לאדון במצרים. פנחס אבינו, פה הוא אומר מפורש, שהם מזרע פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, כך אומר מתתיהו. פנחס אבינו קינה לאלוהיו ותהי לו ורית כהונת עולם, יהושע מילא אחרי השם בעצת המרגלים, ויהי לראש ולנגיד על ישראל, כלב ענה עדות אמת בקהל העם ותהי לו נחלת סגולה. אז נכון, הם היו במיעוט, הם היו שניים מול עשרה, אבל ההיסטוריה שפתה עם מי היה הצדק. דוד הלך בדרך תמים ותהי לו המלוכה לירושת עולם, אליהו קינה לאלוהיו בבער הכרמל, ויעל השמיימה, חנניה מישאל ועזריה בתחוב השם וינצלו מתוך כבשן האש, וגם דניאל בתומת לבבו ניצל מגוב האריות. לכן אם תבינו שנות דור ודור, כן, בינו שנות דור ודור, תתבוננו, וידעתם כי כל הבוטח בהשם מסובבנו חסד. צריך להסתכל על הפרספקטיבה ההיסטורית, על מאורעות ההווה, ואז לדעת איך לפעול. כן, נכון, מסורת אבות. להסתכל על תקדימים של יהודים שהיו בשעות קשות ובסיטואציות לא פשוטות נגד הזרם. ועתה אל תגורו, אל תפחדו מפני כעס הרשע, אנטיוכוס, כי כל כבודו כעש וכדומן על פני השדה כמו זבל. היום יעלה ויסגה ומחר איננו, וכי ישוב אל עפרו אבדו עשתנותיו. לכן התאוששו בניי וחזקו לבבכם, או וחזקו לבבכם בתורת השם, וירים אלוהים קרניכם. עכשיו הוא מחלק את המנהיגות.
איך הוא יוצא נגד כל ה... מלא לצאת נגד הגויים.
נו.
אבל בעצם יוצא גם נגד המתייבנים.
נכון.
הוא אומר, אין לו כוח מהציבור אפילו.
יש לו את ה... נאספו להם עוד ועוד אנשים. אבל הוא גם לא צריך את הציבור, הוא מקבל את הכוח שלו, כמו שראינו, ראינו ממי הוא מקבל את הכוח, מאברהם אבינו, מיוסף, מדוד, פנחס ומהקדוש ברוך הוא. זה מה שהוא אומר להם, הוא אומר להם שתמיד האנשים האלה היו במיעוט בזמנם, הם היו, כן, הם לא, אם היית עושה סקר דעת קהל, הם לא היו מובילים. אבל
בסוף המטרה שלהם לתקן להם, להניג את העם.
בסדר, נכון, בסדר, אבל איך מנהיגים את העם? אתה לא מחכה עד שהעם יבוא אחריך. אתה עושה מעשה, וכמו שאמרנו, הרוב הוא הרוב הדומם. מי שלוקח יוזמה ומוביל, הרוב ילך אחריו. שמעו לכל שמעון אחיכם, כי איש חכם ונבון הוא, ויהי לכם לאב. יהודה המכבי איש גיבור ובן חיל מנעוריו, ויהי לכם לראש המלחמה. אז שמעון הוא הסמכות הרוחנית, המוסרית, ויהודה הוא המצבי. ועתה יספו לכם כל הדבקים בתורת השם, לנקום את נקמת עמנו בצריכם, השיבו להם כפעולם, ושמרו את מצוות השם בכל לבבכם, ויברך אותם ויאסף אל אבותיו. וימות בשנת 146, ויקברו בניו אותו אל קבר אבותיו בעיר מודעית. ויבכו.
שנה אחרי שהתחיל כל העניין הזה.
נכון, דיברנו על כ"ה בכסלו ב-145, כן, אז אתה רואה, הוא כבר היה זקן, ואני אומר, לא חושב שהשהות במערות ובתנאי שטח היטיבה איתו, נכון? ויבכו אותו כל בית ישראל ויעשו לו אבל כבד מאוד. אז עכשיו עובר את ההנהגה בעצם ליהודה. ויקום יהודה...
הרי מודעים כזה שהיום...
נכון, מידיה, נכון, נכון, לא יודע עד כמה זה באמת, כן. נכון, בעצם אנחנו מבינים ככה, בימי מתתיהו בן יוחנן כהן גדול, לא מתתיהו הכהן גדול, אלא אביו או אולי אחד מאבות אבותיו, לפעמים בן, זה יכול להיות בן, בן, בן. ויקום יהודה המכבי תחת מתתיהו אביו, וכל אחיו וכל ההולכים אחרי אביו באו לעזרתו, ויסעו ביד רמה להילחם באויביהם. והיא כי שינס כגבר חלציו, כן חגר את חגורו, ויסך הגן על עמו בחרבו ובקשתו, וינחל כבוד וגדולה ליעקב, מהיר במלאכתו כלייש, כאריה ביער, ודמיונו כאריה שואג לטרף, רדף בזעם את זועמי עמו, ואש נשקו נסקה בעוכרמו, בעוכרי ישראל, באויבים. פחדו ורגזו הזדים מפחדו, ופועלי עבלה יחדיו נאלחו, כי תשועת עמו צלחה בימינו. מלכי לאומים שמעו וירגזון, ויעקב שמח ועלז במעשיו, על כן זכרו של יהודה לברכה עד עולם. נכון, אבל זה היסטוריה מדויקת, אבל יפה, מליצית. ויעבור בכל ערי יהודה, ויחרט כל רשעי ארץ, ויעשר חרון אף השם מישראל. ויגדל שמו בקרב הארץ, וכל עשוק ורצוץ נקבצו אליו. ואפולוניוס, שהיה הנציב הסורי בשומרון, נקרא לזה כך, הזעיק עם רב ועצום מן הגויים, שישבו בעיקר בשפלת החוף, ומאנשי שומרון, דהיינו הקוטים השומרונים, שהובאו לכאן בסוף ימי הבית הראשון, לצאת בחרב לקראת ישראל. וישמע יהודה ויסע לקראתו, ויקהו וימיתהו, ויפלו חללים רבים, והשרידים ברחו לנפשם. וישלול את שללם, ויחגור את חרב אפולוניוס, ותהי לו לחרב נוקמת כל הימים. מה זה מזכיר לנו? חרב אפולוניוס, שבתהי לו לחרב גוליית ודוד. דוד הורג את גוליית ולוקח את חרבו. אז ככה, לחשמונאים לא היה ציוד צבאי. הם בעצם התחילו לשלול את הציוד הצבאי שלהם. נכון, נכון, צודק. עכשיו, איפה הקרב הזה נערך? לא כתוב כאן. אנחנו יודעים מהצלבה של מקורות אחרים, זה היה באזור גופנה באמת. כלומר, אפולוניוס הגיע מכיוון שכם ועזרת השומרונים, יהודה בא מכיוון בית חורון, רמלה וכו', ושם באזור מעלה לבונה של היום התרחש הקרב הראשון. כן, 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 יש הרבה, יש עוד ספרי חשמונאים, יש יוסף בן מתתיהו, יש ארכיאולוגיה, יש הרבה.
בשטח
שם אני לא בטוח. זה נגיע לשם, שם גם היה קרב גדול, נכון? נכון, נגיע לשם.
שם זה אזור ממש אחר.
נכון, זה היום זה נקרא וואדי חרמיה. מי שמכיר פחות או יותר, שאתה נוסע אחרי עמונה, תיבנה ותיכונן, צפונה, לכיוון שילו, שם פחות או יותר. וישמע סירון שר צבא ארם, כן, אז אפולוניוס היה הנציב כאן, אבל סירון הוא שר צבא סוריה, כן, זה נקראת ארם, זה לא ממלכת ארם של ימי הבית הראשון, אבל ארם זו סוריה. כי נאספו כל יראי השם אל יהודה וכי נקבצו אליו עם רב למלחמה ויאמר יכבדה ביהודה ובעמו ובכל בוזה דבר המלך לעשות לי שם בארץ ויאסור את רכבו וחיל כבד מן הגויים עלו איתו להינקם בישראל ויבוא עד מעלה בית חורון. אז כביש 443 ככה זה נקרא, זה היה דרך המלך לירושלים בזמנם, זה היה כביש מספר אחת. ויהודה יצא כנזמי מודיעין לכיוון ירושלים, לכיוון צפון ירושלים, ויהודה יצא אך במתי מעט לקראתם, ויביר אותם את מחנה האויבים, ויאמרו, הנה אנחנו יוצאים במתי מעט, ונפשנו יבשה מבלי אוכל, אין לנו ציוד, אין לנו אספקה, ואיך נעמוד לפני החיל הנורא הזה, הם רואים את הצבא היווני מתחיל להתקדם מזרחה. ויען יהודה ויאמר, היד השם תקצר לתת רבים ביד מעטים, ואם יש מעצור לו להושיע ברב או במעט, אין לה השם התשועה, ורוב חיל לא ימלט, הם בוטחים על המונם ועל רוב חילם להשמידנו, עם נשנו וטפנו, ולבוזת של עלינו. הוא ממש מדבר כמו כהן משוח מלחמה, וניגש הכהן ואמר אל העם, שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, אל ירח לבבכם, וכו' וכו', השם איתנו, והוא גם אומר להם, תראו, זה מלחמת אין ברירה, אנחנו נלחמים פה על חיינו, על נשינו, על בנינו, כשאדם עם הגב אל הקיר, הוא מבין שאין לו ברירה. נכון, נכון. ואנחנו נעמוד על נפשנו להילחם בעד חיינו ותורתנו. לכן אל תראון ואל תערצון מפניהם, כי ישמד ישמידם השם לעינינו. ונראה איך זה חוזר, שכל פעם לפני הקרב, יהודה היה לו את ה... ידע להפיח רוח עוז בלוחמים. והיא כחלותו לדבר, ויפול בחטף, הוא ניצל את ה... הוא לא חיכה עד שהם התקיפו אותו, אלא ניצל את גורם ההפתעה עליהם, בטרם ידעו בבואו, כן, זה לוחמי גרילה שמכירים את השטח, והיוונים הולכים בטור צר במעלה בית חורון, ופתאום הם חוטפים התקפה, אולי גם משני הצדדים מלמעלה. ויח את סירון ואת עמו לפי חרב, וירדפה ממורד בית חורון עד הערבה, ערבה זה שטח פתוח, והיינו כל אזור עמק הילון, כן, בצירה, מבוא חורון, בועחה שעלבים, גזר וכו'. ויפלו מהם 800 איש, והנשארים נסו אל ארץ פלישתים, דיינו ברחו לאשדוד, ברחו לאשקלון וכו', ששם היו ערים נוכריות. וטיפול פחד יהודה ואחיו על כל העמים מסביב, כי הוא לא רק היכה את אפולוניוס הנציב המקומי, אלא את סירון רמטכ"ל צבא סוריה, כלומר היכה גם צבא שהגיע מבחוץ, ויספרו בגויים את מעשי יהודה הגדולים ויגיעו עד אוזני המלך. כן.
שם תיאור של המלחמה באזור הזה, כתוב שם שהנכים בצהל עשו סימולציה על הדבר הזה, והגיעו לזה מסקנות מעניינות מאוד, אני לא זוכר
את... שניתחו את המהלכים של יהודה המכבי.
וראו את החוכמה המיוחדת.
כן, בהחלט. היה פה הרבה אמונה והרבה ביטחון והרבה סייעתא דשמיא, אבל היה פה גם ניצול באמת של תנאי השטח וכו'. ואיך ישמו אנטיוכוס את הדברים האלה, ותבער כאש חמתו, וישלח בכל מדינות מלכותו, ויזעק חיל גדול ועצום מאוד, אז הוא כבר צריך עכשיו לגייס כוחות, ויפתח את אוצרו, ויתן לכל צבאו שכר שנה תמימה, מראש, כי הם שכירי חרב, ויצווים להיות נכונים יום יום, תהיו בכוננות מיידית, ויער כי לא מצא ידו די כסף, וכי מיעטו תרומות העם, יען כי פרוע הוא, מה זה תרומות? המיסים, יען כי פרוע הוא על דבר השערוריה אשר עשה בקרבו נגד דתי הארץ הקדמוניות. עכשיו שהם ראו שהוא חוטף מכה ועוד מכה, גם שאר העמים התחילו להתמרד ולא העלו מס, ובעצם חיכו לשעת הכושר כדי להתמרד בו. ויראה פן תכבד עליו העבודה מנסו כפעם בפעם, כדיינו קופת האוצר ריקה, יען כי פיזר שכר ומתן מכל המלכים לפניו, כי צבא גדול, וגם לשחד את מי שכן מוכן לעבוד אלילים וכו', והתעצב אל ליבו. אז מה עושים? איפה ממלאים את הקופה? ויבעץ ללכת אל ארץ פרס, להרים את התרומות למען הרבות לו כסף, כלומר לעלות על פרס ולשלול את שללה. וישר אחריו איש מזרע המלוכה ושמו ליזיאס, וישם אותו לפקיד על כל הארץ מנהר פרת ועד קצה ארץ מצרים. ואת בנו אנטיוכוס הפקיד על ידו לגדלו ולחנכו עד שובו מארץ נוכריה. ויחלק לו את מחצת החיל ואת מחצת השנהבים, הפילים, הטנקים, ויצווהו על כל אודותיו ועל כל ארץ יהודה וירושלים, לשלוח אנשי צבא לקראתם, ולהשמיד ולחריט את שארית יהודה וירושלים, ולמחות זכרה מתחת השמיים. ויצב להושיב גויים בקרבה, ולחלק את הארץ בגורל לכל בני נחר, דיינו כדי לעודד גויים לבוא לכאן, הוא חילק את הקרקע. ויהי בשנת 47, ויקח המלך את מחצת כל חילו, ויסע מאנטוכיה הבירה, שהיא בצפון מערב סוריה, ויעבור את נהר פרת לעלות אל הארצות העליונות, הארצות שמעבר לפרת, כדי להילחם ולשלול שלל, כדי למלא את הקופה המדולדלת. והוא משאיר פה את ליזיאס לממלא מקומו. בסוריה וארץ ישראל. ויבחר לו ליזיאס מנכבדי הארץ ומקרובי המלך את תלמי בן דורימון ואת ניקנור ואת גורגיאס, שלושה מצביעים. ויחלק להם 40,000 איש רגלי ושבעת אלפים פרשים, וישלחם אל ארץ יהודה לשחתה כאשר ציווה המלך. ויהי בנוסעם עם כל המחנה הזה, ויחנו ראשונה בערבה במישור, אשר על יד אמה, אמה זו אמאוס. זה אזור פר קנדה של היום, לטרון של היום. עכשיו הם מנסים לעלות דרך כביש מספר אחת, לא דרך 443. ויוודע הדבר לסוחרי הארץ מסביב, ויבואו אל המחנה, למחנה של היוונים, וכסף רב בידם לקנות את שבויי העברים לעבדים. כבר אלה הם ברור מי מנצח פה במלחמה. כן, לעלות על יהודה. כן, יהודה נמצא בהר.
למה לא באים לתור הבקעה?
איזה בקעה? הם באים ממישור החוף. אם אתה יורד מסוריה, אתה בא מצור עד יפו, פחות או יותר, ואז אתה עולה רמלה, שעוד לא הייתה קיימת אז, ועולה או ב-443 כמו הפעם הקודמת ממבוא חורון או בכביש מספר אחת. מה, ממזרח?
כן.
ממזרח זה קשה יותר לאזור מדברי יותר, שומע, מישור החוף זה גם דרך יותר קרובה. אנטיוכיה נמצאת על מישור החוף, כאילו תלקח צור, צידון, תעלה למעלה לסוריה, עד טורקיה כמעט, שם נמצאת אנטיוכיה. וילבו עליהם עם רב מארם מסוריה ומגויי הארץ מסביב, פלישתים ועוד כל מיני גויים. וירא יהודה ואחיו כי הקצף הולך וגדל, היינו הצרה גדולה, וכי קרב הצר אל קצה גבולי הארץ. גבולי הארץ זה ארץ יהודה במשמעות המצומצמת של ההר, כן? וגם שמעו את דבר המלך אשר אמר להכריתם מגוי, ויאמרו איש אל אחיו, אב נעמוד בפרץ עמנו ונלחמה בעד נפשנו ומקדשנו. ויקהלו קהל גדול ויחלצו למלחמה ויתחננו אל השם לתת להם ישועה ורחמים. והעיר ירושלים הייתה שממה מעין יושב ואין יוצא ואין בא מכל בניה, ומקדש השם מחולל. המצודה, האנטוניה, הייתה למושב זרים, וכל כבוד גלה מיעקב, כל חליל וכינור לא נשמע בכל הארץ. והתקבץ העם במצפה, שהייתה מקום תפילה כבר בזמן השופטים ובזמן שמואל, יש אומרים שזה נבי סמואל, מול ירושלים, כי מצפה לפנים מקום תפילה לישראל. ויצומו ביום ההוא וילבשו שק ויעלו עפר על ראשם ויקראו את בגדיהם ויפרסו את ספרי תורת השם אשר חיפשו אותם הגויים להטוות בם את פסילי גילוליהם, כל מיני סימונים אליליים לטמא את הספרים, וגם את פערי הכהונה, את בגדי הפאר של הכהנים שאין מה לעשות איתם כי המקדש מחולל, הביאו שמה. כאילו להראות לקדוש ברוך הוא, תעשה למען תורתך, תעשה למען מקדשך. ואת המעשרות ואת הביקורים ואת הנזירים אשר מילאו את ימי נזרם ולא יכולים להקריב את קורבנותיהם. ויצעקו בכל בכי אל השם אלוהים ויאמרו, אהה, אנה נפלט את אלה היום, אין מקדשך לטומאה וכהניך נרדפו וילבשו בושת. כל העמים כולם קמו עלינו לחלותנו ולא נכחד ממך את אשר יזמו לעשות. איכך נעמוד לפניהם אם לא תושיענו ימיניך. ויצב יהודה ויתקעו בשופרות ויריעו תרועה, ויתן ראשים על העם שרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות, ויעבר כל במחנה למור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, או הרס אישה ולא לקחה, או נטע כרם ולא חיללו, או איש אשר ירח לבבו, מי האיש הירא ורח הלבב, ילך וישוב לביתו ככתוב בספר תורת השם. נכון, גם בזה דנים, הרי שם זה מלחמת רשות. ופה זה מלחמת מצווה, אפילו קלה מחדרה וחתן מחופתו. אז הרב גורן דן גם בזה, הוא טוען שיהודה לא היה לו דין של מלך, לפחות לא באותה עת שרוב העם עוד לא היה איתו, ולכן הוא לא יכל להכריח לעשות גיוס חובה, ואולי גם היה כדאי לו להגיד שמי שרק יפיל את הרוח, שילך כמו גדעון ועוד. ואחרי כן נסעו, ויתו את אהוליהם מנגד לאמה. כנראה הם חנו, אני מתאר לעצמי, בסביבות בית מאיר או שורש או משהו כזה, למעלה על ההר, והיוונים חונים למטה בלטרון. וידבר יהודה אל העם למור, התקדשו למחר, התכוננו, ויהיו לבני חי להילחם באויביכם אשר התקבצו לאחריתנו ולאבד את מקדשנו. כי טוב לנו למות במלחמה מראות ברע אשר ימצא את עמנו ואת מקדשנו. והשם אלוהים את הטוב בעיניו יעשה. ויקום גורגיאס לילה, ויבחר 5,000 איש רגלי ו-1,000 פרשים. ויקרבו בלט אל מחנה היהודים להתנפל פתאום עליהם, כבר הם עלו להר, ואנשי המצודה מירושלים היו להם לעיניים, דיינו, הם קיבלו מודיעין, המצודה הייתה כל כך גבוהה, שיכלו לראות את המהלכים של יהודה ואנשיו במצפה וכו', ואיכשהו להעביר להם תשדורות על ידי רצים, או לא יודע איך, יוני דואר, או לא יודע מה, לתת להם מודיעין. וישמע יהודה ויקום עם אנשי צבאו לרדת אל מחנה המלך אשר באמה, ולהקותם בעודם נטושים על פני השדה. גורגיאס עולה למעלה ויהודה יורד למטה, לעורף שלו. והיא כאשר הקריב גורגיאס לבוא אל מחנה יהודה, שהיה בהר, אבל היה נטוש, ויר כי אין איש, יהודה כבר יצא משם וירד למטה. וישתאב ויאמר, אך נשים הם לפנינו, וישא אחריהם הערה. הוא חשב שיהודה הלך הערה ולא הבין שיהודה ירד למטה. וכמו השחר עלה, והנה יהודה בערבה, בעמק, ושלושת אלפים איש בחור עמו ושריונות וחרבות. לא היו להם עוד מחסורם, לא היה להם מספיק ציוד צבאי. והיביר אותם את מחנה האויבים כי עצום הוא, ואיש איש לבוש שריון קסקסים, וגם פרשים להם, כולם מלומדי מלחמה, ויראו. יהודה לא היה סוסים, סוס זה דבר מאוד מפחיד. תראו ביסם היום, קשה להתמודד איתם. ויאמר יהודה עליהם, אל תראו מפני המונם, ואל תחפזו מפני רב כוחם. זכרו את אבותינו אשר הצילם השם על ים סוף, ורדוף פרעו אחריהם ברכבו ופרשיו. קומו נא ונצעק אל השם אלוהינו לתת לנו חסד ורחמים, ויזכור את בריתו אשר כרת את אבותינו, וישמיד את כל החיל הזה לעינינו. למען ידעו העמים כולם, כי השם הוא האלוהים הפודה את עמו ישראל מכל צורתיו. כן, קידוש השם על ידי ניצחון ישראל, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, כמו שהרמב״ם כתב. נכון. אתה צודק. מצד אחד הוא כבד ומסורבל, מצד שני הוא מאוד מאומן. הוא צבא, הוא לא צבא ש... נכון, יהודה ניצל את זה באמת, נכון. אבל זה לא רק זה, זה... אדם שנלחם בעבור כסף, בסופו של דבר הוא נלחם רק אם הוא מנצח. אם הוא רואה שהוא לא מנצח, הכסף כבר לא יעזור לו, למי שלמו את הפנסיה שלו, חרם אותו, אז הוא לוקח את הרגליים. כן, אז בכלל יכולים כבר לברוח מראש, אתה אומר גם. כן, מה שאין כן, אדם שנלחם מתוך אמונה וערכים, זה אחרת. ויהי כי ראו הגויים את מחנה היהודים נוסעים לקראתם, ויצאו גם הם מן המחנה ויסעו במערכה לקראתם, ואנשי יהודה תוקעים בשופרות כדי להבהיל את האויב ולעודד את עצמם. ויפגעו באויביהם וינגעו, כן, נגפו לפני בני ישראל וינוסו דרך הערבה. אז המחנה של גורגיאס ברוכים מערבה. ויזנבו את הנחשלים בהם וידלקו אחריהם עד חצרון ועד שדה אדום מול אשדוד ויבנה, פחות או יותר יד בנימין והאזור שלה, ויפלו מהם כשלושת אלפים איש. והיא כישב יהודה מרדוף אחריהם, ויצב את אנשיו למור, הוא חוזר עכשיו מיד בנימין ללטרון, ישמרו לכם פן דפשטו על השלל אשר במחנה, כי לא חלטה עוד המלחמה, הרי גורגיאס נמצא למעלה על ההר, עם כמה? 5,000 איש, 3,000. הנה גורגיאס וגדודיו לפנינו על ההר, לכן עמדו על נפשכם במערכה, ואחרי הקוטחם אותם תפשטו על השלל ואין מחרים. עודנו מדבר, והנה גדוד האויב נראה בראש ההר. עכשיו יהודה למטה, מחנה האויב כבר הושמד, וגורגיאס נמצא בשורש. וישא גורגיאס את עיניו, וירא כי נסו אנשיו וחיוצת אש במחנה, כי הקיטור, העשן, עלה השמיימה, ויראהו את אשר נעשה. ויהי בראותם את יהודה וחילו ערוכי מלחמה עומדים במערכה, ויבעלו מאוד ויפנו עורף וינוסו אל ארץ הגויים. אז אפילו קרב לא התפתח. וישוב יהודה ואנשיו אל המחנה, ויעטו אל השלל, ויבוזו זהב וכסף ובגדי תכלת וארגמן ורכוש עד אין מספר. ואחרי כן שבו אל ארצם, דהיינו להר, ויהללו את השם בשירים, ויזמרו, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. והיא ביום ההוא תשועה גדולה לישראל. והגויים מן יתר הפלטה באו אל ליזיאס, שהוא המשנה למלך, ממלא מקום המלך באנטוכיה, בסוריה, ויספרו לו את הקורות אותם, וישמע ליזיאס וטיפע עם רוחו, והתעלף כי ראה כי חשל כוחו בישראל, וכי לא נפל הדבר כרצון המלך, אנטיוכוס, שציווה עליו לטפל במרידה. והיא לתקופת השנה, וישוב ליזיאס ויקל 60,000 איש בחור ו5,000 רוכבים בסוסים לכבוש את ירושלים. עכשיו מאיפה הוא יבוא? ויעתק את מחנהו בארץ אדום, ויחן לפני בית צור. בית צור זה בית סחור. בין חברון לבית לחם, דיינו הוא עולה עכשיו לירושלים מדרום, אחרי שממערב פעמיים הוא כבר לא הצליח. ויצא יהודה לקראתו ועשרת אלפים איש איתו, ועכשיו הם נפגשים פחות או יותר בצומת גוש עציון, פלוס מינוס, מול 60,000, כן, ועוד 5,000 פרשים. וירא את מחנה האויב כי כבד הוא מאוד, והתפלל אל השם ויאמר, ברוך אתה השם אלוהי ישראל וגואלו, אתה הקית את בן הענק ביד דוד עבדך, ונתת את חיל הגויים ביד יונתן בן שאול בנושא חיליו, תנה גם עתה את המחנה על הזה ביד עמך ישראל, למען יבושו ויקלמו ברוב כוחם והמונם. תן מורך בלבבם ואפל עליהם אימה ופחד, שלח ידך במו להומם ולאבדם, למען יפלו בחרב אוהביך, וכל יודעי שמך יזמרו שירי תהילתך. ויתגר בם יהודה, יהודה לא מחכה שיתקיפו אותו, וינגף לזיאס לפניו, היו המתים במגפה ההיא, במפלה, 5,000 איש. ויר לזיאס כי נסו אנשיו, והעברים אנשי מראה נפש הם, ונכונים למוות ולחיים כבני חיל. וישוב לאנטוכיה לאסוף עוד חיל גדול מבראשונה, ולצאת לקראת יהודה למלחמה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוף הסיפור מבחינתנו היום, דיינו נגיע...
גדולה.
איך?
תושה מאוד גדולה שלהם.
של היוונים?
כן.
כן?
מוזר.
למה זה מוזר? זה...
אז גם אם הלכו לו 5,000, הוא עדיף לחזור...
כן, ולא, ולהביא לא 60,000, אלא הוא יבוא עם 500,000, ואז הוא זה. אבל כשאין רוח, אז ככה זה נראה. מה? וידבר יהודה ואחיו אל העם לאמור, אין האויב ניגף לפנינו. עכשיו אנחנו מגיעים לחנוכת המקדש, אז מבחינתנו זה סוף הסיפור, גם בגלל שהדף נגמר, גם בגלל שהזמן נגמר. אבל צריך לדעת שממלכת החשמונאים המשיכה לחיות על חרבה עוד הרבה זמן. כאילו זה לא כמו שנראה לנו שהדליקו נרות בחצרות קודשך וקראו שמונת ימי חנוכה. זה רק היה שלב ביניים, ואחר כך עוד המשיכו בעצם... כל חמשת האחים החשמונאים, אף אחד לא מת על מיטתו במוות טבעי. כולם מסרו את נפשם גם במלחמות בהמשך. וידבר יהודה ואחיו אל העם לאמור, אין האויב ניגף לפנינו, ועתה עלו נעלה ותיארנו את מקדש השם. ויקהלו כל אנשי הצבא ויעלו יחדיו על הר ציון. הר ציון זה הר הבית, לא מה שהיום קוראים. הר ציון. ויבר אותם את המקדש כשמם ואת המזבח כחולל. הם כבר שנתיים, שלוש לא היו בירושלים, לא יכלו להיכנס. כי חולל והדלתות צרופות באש והלשכות נהרסות ועשב השדה צמח בכל גבולו מסביב, ויקראו את בגדיהם ויזרקו אפר על ראשם ויתאבלו מאוד ויריעו בחצוצרות תרועה ויפלו על פניהם ותעל שבעתם השמיימה. ויצב יהודה את גדוד אחד מהנשיו לצור על המצודה, על האנטוניה, את טהרם את המקדש. ויבחר מן הכהנים אשר לא הותמאו, שלא עבדו עבודה זרה, ואשר לא עזבו את ברית אלוהיהם, ויצבם לתאר את המקדש ולהשליך את האבנים אשר נטמאו אל מקום תמה. ויראו את מזבח העולה כחולל, ויבעצו לב יחדיו כדת מה לעשות. מה זה חולל? הקריבו עליו זבחים לעבודה זרה. ותהי העצה יעוצה לנטוץ את המזבח עד רידתו, עד היסוד, לבלתי היות להם למכשול, יען כי חיללו זרים ויתצו אותו. ויניחו את האבנים על הר הבית אל מקום פלוני אלמוני, יש משנה במידות שאומרת שזה היה בבית המוקד, שם היו אבני המזבח שגנזו בית חשמונאי, עד אשר יקום נביא בישראל לאורותם את אשר יעשו. טוב, לא בשמיים היא, לא יודע למה נביא יפתור את הבעיה. מה? כן, אבל זה כבר התחלל, המזבח כבר הפך להיות מזבח אלילי. ויקחו אבנים של אמות אשר לא עלה עליהן ברזל ככתוב בתורת השם, ויבנו מזבח חדש כתבנית הראשון. אז זה חנוכה, חנוכה זה חנוכת המזבח, כי צריך לבנות אותו מחדש. וישובו לבנות את פרצי המקדש ואת כל אשר מבית להיכל, ויחטאו את החצר, ניקו אותה ותיארו אותה ואת כל אשר בו, את העזרה, ויחדשו את כל כלי הקודש וישימו את המנורה אל ההיכל ואת מזבח הקטורת ואת שולחן הפנים. ובהתחלה המנורה לא הייתה מזהב, הייתה מאיזה בעץ, כן, בעץ זה בדיל או משהו כזה. וישימו את הקטורת על המזבח ועל המנורה, עלו את נרותיה להאיר במקדש, ויתנו את לחם הפנים על השולחן ואת פרוכת המסך על הארון, על מקום הארון. ותחל כל העבודה כאשר בתחילה, אז עבדו שם בשיפוצים, לא יודע כמה זמן. ובעלי מלאכה באו, וצורפים, ונגרים, ונפחים, ובנאים וכו'. והיא ביום החמישי ועשרים לחודש התשיעי וכסלו, בשנת 840 ו-100, זה 3 שנים מאז שנחנכה הבמה לאל זאוס במקדש, שיקוץ משומם בדיוק מיום ליום, וישכימו בבוקר ויעלו עולות על המזבח החדש כמשפט, ויחנכו את המזבח בעצם היום אשר תמאו אותו הגויים, ויהללו לשם בשירים ובכינורות בחלילים ובמצלצלים, ויפלו על פניהם וישתחוו לשם על אשר נתן להם עוז ותשועה, ויחוגו את חנוכת המזבח 8 ימים, למה לא 7 כמו בזמן משה, ויעלו עולות ותודות ושמחת לבבם. אז יש בספר חשמונאים שני ששם פרט מעניין, כתוב שהם כל יום הקיפו את המזבח עם כפות תמרים, וזה היה תשלום לחג הסוכות שהם לא יכלו לחוג כי הם היו במלחמה, לכן גם חנוכה נקבעה 8 ימים, זה עוד טעם, ולא 7 ימים. זה גם תמיד מסביר לנו את דעת בית שמאי, שהמהדרין מן המהדרין פוחת והולך מניין הנרות כנגד פרי החג. מה הקשר, איך הגיעו פרי החג לחנוכה? אבל אם נבין שחנוכה זה בעצם תשלומי סוכות, אז זה שופך אור על דעת בית שמאי. ויפארו את פני האחל בעטרות ובמגיני זהב, ויחטאו את השערים ואת לשקות הכהנים, וישימו את הדלתות, ותהי שמחה גדולה בכל העם, כי גלל השם את חרפת הגויים מעליהם. ויצב יהודה ואחיו וכל קהל ישראל לחוג את חנוכת המזבח ביום 25 לחודש כסלו, 8 ימים מדי שנה בשנה, בהלל ובתודה לשם. נס פך השמן לא נזכר פה, רק נס הניצחון ונס החנוכה. שאלה? ויבנו גם בעת ההיא, אם כי באמת, זה, למען האמת, זה נס די זניח. לא היה קורה שום דבר אם זה לא היה קורה, כן? אולי יותר מתפעלים ממנו, אבל ביחס לניצחון במלחמה, זה לא הנס החשוב של חנוכה. ויבנו גם בעת ההיא חומות בצורות ומגדלים גבוהים מסביב למקדש על הר ציון, הר הבית, למען לא יוסיפו הגויים עוד לשחתו כבראשונה, ויתן יהודה מצב, דיינו חיל מצב, חיל שנשאר שם נייח בתוכם, לשמור את המקדש, ויבצר גם את בית צור, למען היות להם למבצר מנגד לאדום, כן, דרום הר חברון היה מיושב באדומים, וכמו שאמרנו, הסיפור עוד ממשיך, אבל הגענו לחנוכה.
אז המזבח עצמו לקח להם יותר זמן מאשר 8 ימים, לא?
מה, לחנוך אותו? כן. לא, חנוכת המזבח זה שהתחילו לעלות עליו עולות, זה כבר אחרי שגמרו את השיפוץ שלו. כמה זמן זה לקח, אני לא יודע.
ומה, איך זה כנגד סוכות? הם עשו את השלומי סוכות?
כן.
למרות שהמזבח כאילו מוצאים את המזבח?
לא הבנתי. נצאו את המזבח שהיוונים תימאו, בנו מזבח חדש.
זה לקח יותר זמן מאשר 8 ימים.
נכון, נגיד שנכנסו למקדש לצורך העניין בראש חודש חשוון, או בתתווה בחשוון, ועשו שם חודש שיפוצים, ובקפה בחסלב, לא לחינם, כי רצו את היום שבו לפני 3 שנים זה וזה, אז חידשו את עבודת הקורבנות המקדש, ועל זה זה חנוכה. 8 ימים כנגד חג הסוכות.
אבל את המנורה הם לא הדליקו עוד לפני?
לא, הם חידשו את כל עבודת הקורבנות בו זמנית, כאילו אתה תמיד
חשבתי שהמנורה הם הדליקו.
לא, 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 פה
שנכלו, הם עשו,
לא, לא, חנוכה זה חנוכת המזבח, חנוכת המזבח. מה זה? לא יודע אם יכלו להכין שמן, יכול להיות שהם היו כולם עסוקים בבנייה שם, אתה מבין, להביא שמן, הביאו אותו מתקוע בגליל, הם רצו דווקא. בסדר, לא יודע, לא הייתי שם. מה, לפי חז"ל שבו נשלמה מלאכת המשכן? כן, אבל זה יכול להיות שזה בעקבות החנוכה. כאילו מביאים ביקורים עד החנוכה, זה נראה שההלכה באה בעקבות החג, קבעו איזה...
אני שמעתי פעם היום שבאדם הראשון...
עם האור? עם האור?
כן, שהוא קבע את זה כיום חג, וכולם הפכו את זה ליום חג
גם. נכון. צריך לדעת שחנוכה בכלל הוא חג אוניברסלי, צריך להיות מודע לזה, הכוונה. חנוכה זה חג האור, כי בו בעצם הימים מתחילים שוב להתארך, פחות או יותר בתקופה הזו. כמו שאתה אומר, כמו כל החגים שיש להם... את הווריאציה הגויית, ויש להם את הווריאציה האמונית עם תוספת. אצלנו האור זה לא רק שעות תאורה, אלא אור המנורה, אור התורה, אור האמונה וכו' וכו', נכון? אתה צודק. חז"ל אומרים שהמשכן נגמר, התחילו במוצאי יום כיפור, סיימו בכסלב, רק המתינו לראש חודש ניסן, כי בו נולד יצחק, וזה תאריך חגיגי, והקדוש ברוך הוא אמר, עליי לשלם לכסלב בחנוכת בית חשמונאי. טוב, קיצור, זמננו קצר, לא רוצה לעכב אתכם, אבל יש פה הרבה הרבה תובנות, כאילו שרואים כמה מסירות נפש, זה לא בא בחינם. לא, חז"ל לא מתייחסים אליו. במהלך בימי הביניים היה ספר אחר שנקרא מגילת אנטיוכוס, שגם רס"ג מביא אותו, שממנו היו לומדים את הרקע על האירועים. איך?
קיים.
כן, בטח שקיים.
איך היחס לספר הזה?
כן, הספר הזה הוא אמין מבחינה היסטורית, וכמו שאתה רואה הוא גם אמוני, הוא ספר מאוד, הוא ספר טוב. כן, בהחלט כן, והוא עוד ארוך, זה רק אולי פחות או יותר חצי הספר או שליש הספר, מה שלמדנו היום. יש ארבעה ספרי חשמונאים, אבל חשמונאים א' הוא הכי אמין והכי, הוא נכתב די קרוב לתקופת המאורעות, אם לא באותו הדור.
ככה...
בערך 100 שנה או משהו כזה, עד להורדוס בעצם, שהוא זה שהשמיד את בית חשמונאי בסופו של דבר.
לא
200 שנה? לא. מה שהרמב"ם כותב, וחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנים עד החורבן השני, זה כולל גם את הורדוס ואת אגריפס ואפילו את הנציבים הרומיים וכו'. כלומר, זו אמירה כוללנית מאוד מה שהרמב"ם כותב. רק מה שכואב זה שבסופו של דבר, בדורות המתקדמים של החשמונאים, הם עצמם היו במידה רבה מתייבנים. כאילו, וזה מה שהפיל אותם גם בסופו של דבר. כאילו...
הרמב"ם, יש בספר
הזה יזכור, הרמב"ם? לא, הרמב"ם לא מזכיר את הספר הזה. מתי הוא נמצא? הוא היה לאורך כל הדורות, אמרנו, הוא נכתב בעברית, תורגם ליוונית, המקור העברי עבד, המקור היווני נשמר בעיקר בידי הכנסייה, ובדורות שלנו הוא תורגם לפני 100 שנה, הוא תורגם חזרה לעברית. ליוונית, תרגמו אותו ליוונית. כן. איך? נכון. כן.
כי?
בסוף, מה יחנו גם? על איזה נס כבר עוד?
הרמב״ם לא כותב ככה. הרמב״ם כשהוא מסביר את נס חנוכה הוא מדגיש יותר את נס הניצחון במלחמה. מה? נכון. אז אם תראה, הנציב למשל גורס בשאיל, הוא מסביר את זה שם, רב אחי גאון שהוא מביא את הגמרא, הגמרא שם גורסת מהי נר חנוכה, דיינו על הנר הוא זכר לנס פך השמן, אבל חנוכה זה זכר לחנוכת המזבח, ועל הניסים רובו ככולו, אתה מודה על נס ההצלה במלחמה, שהוא בעצם הצלת היהדות גם, נכון? כי בעצם זה היה הקרב. עכשיו, נס פך השמן, כל המשמעות שלו, זה בעצם, זה כבר לא זוכר מי אומר, אולי המהר"ל, אבל המשמעות של נס פך השמן, הרי טומאה הותרה בציבור. אתם שואלים למה לא הביאו שמן? היה גם אפשר להביא שמן תמה. טומאה הותרה בציבור, יכול להיות שעל זה גם הם הסתמכו, רק הם ראו שקורה נס, אז הם המשיכו וכו'. אז... מה זה? טומאת זווים היא מדרבנן, היא לא מהתורה, שהגויים הם כזווים לכל דבריהם. אבל איך שלא יהיה, נס פך השמן, החשיבות שלו, זה בעצם, כן, זה כמו שמובא, ומן הניסים הנסתרים, אדם מודה בניסים הגלויים, כמו שהרמב"ן כותב, הכוונה... להגיד שרטרו הכל היה בהשגחה עליונה, גם מה שנראה לנו שגם היסטוריון יכול להסביר, היסטוריון צבאי וכו'. זה נותן לזה גושפנקה, כזו שאנחנו חתום, הוא אומר אני מסכים למעשיכם, כן וכו'. אז באמת נכון, תרבותי, אתה צודק. למה, הרי... נכון, אז באמת אומרים שבטלה מגילת תענית, חוץ עם פורים וחנוכה. כי פורים וחנוכה במידה מסוימת זה היה מאבק על להיות או לחדול של היהדות. כן, מגילת תענית היא בעצם זה המון תאריכים בשנה שקרו בהם דברים טובים לישראל וכולי וכולי, אבל עם החורבן הם איבדו את משמעותם. אבל חנוכה למשל וגם פורים, זה היו מין צמתי דרכים כאלה שלהיות או לחדול ברמה לאומית עם אויב שהוא רוצה להשמיד, להרוג ולאבד או את כל היהודים או את כל היהדות, לא משהו מקומי. וזה לא בטל, גם לא באמצע, גם לא אחרי החורבן.
כן, שזה... זה מלוא מכן שאחרי שניסו להשמיד אותם, הם עשו קבור חג, שבועיים.
נכון.
ככה היה צריך לתאום השואה, היה צריך חג, לא
יורד. זה יום העצמאות עושים, נכון? איך יוצא בזה? לא ביום השואה, לא עושים את זה ביום שבו כך וכך, אלא עושים את זה על התקומה, נכון?
לשנה הבאה.
לא על השואה. פה לא כתוב לשנה הבאה, שים לב. כי אם השמונה ימים זה על פי חנוכת המזבח, זה כבר באותה שנה הם ידעו שהם הולכים לעשות שמונה ימים. זה פורש פה. איפה זה? נונדלת. ויחוגו את חנוכת המזבח שמונת ימים, אחר כך יהודה ציווה אותם לעשות את זה מדי שנה. זה אולי הכוונה לשנה הבאה. זה אתה מתכוון. אבל בעצם כבר מראש הם ידעו שזה יהיה שמונה ימים. להפך, הנס חפף את החנוכה, ולא שלמפריע התגלה שזה שמונה ימים. בסדר? עכשיו סתם ככה, סתם לסיום, הייתי ממליץ לכם, אני לא מקבל על זה אחוזים, יש ספר של דוקטור חגי בן ארצי, זה נקרא מגילת חנוכה, שהוא חילק את זה גם לשמונה פרקים, אפשר לקרוא בכל ערב, אחרי הדלקת נרות ככה עם הילדים, אז זה מבוסס הרבה על הספר הזה, אבל בשפה יותר ברורה, יותר עכשווית, עם תמונות וציורים וכו'. מה אתה שואל? לא מערבבים משפחה, שמחה ושמחה, אבל יש לו כמה ספרים יפים, הוא כתב גם על לתשעה באב, על המרד הגדול, ויש לו גם משהו על מלחמת ששת הימים, לא יודע אם אתם מכירים את זה. דבר יפה, כאילו לבוא ולהבין מהי חנוכה, כאילו על מה הוא קבע. שנזכה בעזרת השם, שנזכה לפלא הגדול שהיום כל המתייוונים חוגגים את חנוכה, נכון? זה הפלא, אם היו באותה תקופה, לא יודע באיזה צד הם היו של המפה, אבל זה הפך להיות חג, ברוך השם. טוב, שנזכה בעזרת השם. לאור האמונה והתורה, שניסים ונפלאות.